האדום האדום הזה על האדומים.
דברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על התנ"ך והמזרח הקדום. א' בסיוון, שנת 3343, לעליית ארנוונדה הראשון, מלך חתי לכס. שם הפרק, האדום האדום הזה, על האדומים. אני דוקטור אילן אבקסיס. גם פרק זה הוא בחסות דוקטור ירון הראל, רפי שביט, ששמו נשמט באחד הפרקים הקודמים, אז אומר שוב, רפי שביט, ומוטי יחזקלי, תומכי הפטריון העיקרים. חבר מועצת החכמים אלי לבנה יעץ עצת ייעול, לשנות את שם התוכנית, להחליף את המילה האקדמית והרחוקה משהו מקרא, בראשי התיבות הידועים, המקובלים והאהובים, תנ"ך. לפיכך, שם ההסקט השתנה מהסקט על המקרא והמזרח הקדום, להסקט על התנ"ך והמזרח הקדום. הלא, רוב מי שמתעניין בנושא, יקליד בגוגל תנ"ך ולא מקרא. ארץ אדום שכנה בגוש ההררי שממזרח לערבה ומדרום לים המלח עד מפרץ אילת, דרום ירדן של ימינו. כל הנוסע בכבישי הערבה בדרכו אל או מאילת יביט מזרחה, ימינה אם אתם נוסעים מאילת ושמאלה אם אתם נוסעים לאילת, ויראה את ארץ אדום במלוא תפארתה. לפי התפיסה המקראית, אדום הוא אח לישראל. כלומר, האב המייסד של האדומים הוא אחיו של האב המייסד של הישראלים. הסיפור הראשון הנקשר לאדומים הוא סיפור לדת עשיו ויעקב. ציטוט: ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו אדוני, ותהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את אדוני, ויומר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים, ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה, תאומים, התופעה של נפילת האלף מוכרת היטב, ויצא הראשון, אדמוני כולו, כאדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן, יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה, בלדת אותם. סוף ציטוט. נתחיל בעובדה שזהו סיפור אייטיולוגי, כלומר סיפור המסביר תופעה. למשל, מדוע לנחש אין רגליים? כי אלוהים העניש אותו. מדוע הנשים סובלות בלידה? כי אלוהים העניש אותן. מדוע האדם עמל למחייתו? כי אלוהים העניש אותו. זהו סיפור האתיולוגי. התופעה המוסברת בסיפור, זה שקראנו, ולא רק בסיפור הזה, היא מדוע עם ישראל הצעיר גבר ברוב ההיסטוריה על האדומים שהם הבכורים. מדוע ישראל שלט באדום ולא להפך? סיפור זה כבר מכיל רמז מטרים, כלומר פריט מידע הנחוץ להמשך הבנת העלילה. את הרמז המטרים מבינים תמיד בדיעבד. אחד הילדים הוא כאדרת שיער. כלומר, לרבקה אמנו יצא סוודר נאה, אחד שמתרחץ באבקת כביסה. סיפור זה הוא מעניין כיוון שהוא נכתב על ידי גבר שאין לו שום מושג כיצד נולדים תינוקות. תינוק מגיח מרחם אמו כאשר ראשו הוא הראשון. במקרים נדירים רגליו הן הראשונות, מה שמכונה לידת עכוז. אין תינוק שיוצא כשידו קדימה. תעלת הלידה היא קוד שרה, עד שגולגולת התינוק נמעכת ומתאחה רק לאחר הלידה. תינוק שיושיט את ידו קדימה, חזקה עליו שישבור את מפרקתו. אותו דבר לגבי סיפור לידת פרץ וזרח. היד לא יצאה ראשונה. והנה מדרש שם, כלומר סיפור המסביר את מתן השם. מדוע יעקב נקרא כך? כי הוא אחז בעקב עשיו. הגם שבהמשך יהיה הסבר אחר מתאים יותר לנסיבות. המספר המקראי דילג על שנות ילדותם, ומיד אנו בבחרותם. ציטוט, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרח היומת בחורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בחורה? ויאמר יעקב, היא שבעה לי כיום. וישבע לו, וימכור את בחורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת ויקום, וילך ויבס עשיו את הבכורה. סוף ציטוט. שימו לב לאפיון הדמויות. עשיו הוא צייד, מילה בעלת הקשר שלילי במקרא. בפרק הקרוב של דבר היום, על נמרוד, נרחיב בנושא. ואילו יעקב הוא איש תם, יושב אוהלים. וכמו שקורה לו פעם, יש פה עוד רמז מטרים. יצחק האב אוהב את עשיו, ואילו רבקה האם אוהבת את יעקב. גם את הרמז הזה נבין בדיעבד. דווקא על ההתם, נאיבי. תמים בלשון המקרא, משמעו שלם, יושב האוהלים, יש ביקורת של המספר המקראי. יעקב הכין תבשיל כלשהו. התיאור הוא ויזד יעקב נזיד. לא ויחן תבשיל, לא ויבשל מאכל, לא ויעש מטעמים, אלא ויזד נזיד. הביטוי מהדהד לנו זדון ורשע. וכך, בשתי מילים, הביע המחבר את דעתו על יעקב שאינו תם ואינו ישר. רמז מטרים להסבר נוסף לשמו של יעקב. הסיפור ידוע ומוכר. עשיו חזר עייף ממסע הצייד. כנראה כושל. הוא רעב. הוא כה רעב עד שאין לו עניין לברר מה זה. האדום האדום הזה. לא חשוב מה זה. נו, זה בצבע אדום. יעקב לא היסס לרגע ודרש תמורה הולמת. מכרח היום את בכורתך לי. פה צריך לעצור רגע ולהסביר שהבכורה בעולם הקדום שווה המון. גם כבוד, גם מעמד וגם הטבות כלכליות. מכירת הבכורה כנגד נזיד עדשים שקולה כנגד זה שמלכת אנגליה תמכור את הכס תמורת מנת פיש אנד צ'יפס. עשיו כצפוי לא חשב פעמיים והסכים לעסקה. שימו לב לתיאור מעשה עשיו. ויוכל, וישת, ויקם, וילך, ויבז עשיו את הבכורה. רצף פעלים מסמל מהירות ולחץ. ניתן ממש לדמיין את עשיו מתנפל על האוכל, בולע, מגיר אל קרבו את הנזיד, טורף בכמה שניות את הקערה. הסיפה היא החשובה, עשיו בז לבכורה. סיפור מכירת הבכורה נועד לגחך על עשיו. להציגו בקלונו כבהמה גסה, העסוקה במילוי צרכיה הפיזיולוגיים, ללא כל מחשבה על משמעות מעשיה. המסר הוא, מי שבז לבכורה, לא ראוי לה. אבל מותר לתהות האם עשיו הוא הפתי בסיפור. חבר מועצת החכמים עמית פלאצ'י, שהוא משפטן בהכשרתו, הסב את תשומת ליבי שאולי יש בעסקה היבט לא חוקי. אם עשיו מחר את הבכורה שהיא שלו בלבד ליעקב, אין בעיה. מסריח אבל חוקי. אבל אם הבכורה אינה של עשיו, אלא של יצחק המוריש אותה לעשיו, הרי עשיו מחר משהו שלא היה שייך לו מלכתחילה. ומשכך, המחירה בטלה ומבוטלת. תמיכה בגישה זו יש בהמשך. עת יצחק רצה לברך את בנו בכורו. ליצחק לא אכפת מה עשיו ויעקב סגרו ביניהם. מבחינתו, עשיו הוא בכורו, והוא ראוי לברכה. הראיה, יעקב נאלץ להתחזות לעשיו על מנת לגנוב את הברכה. עשיו לא כזה טיפש ובהמי כפי שנדמה. עשיו קיבל ארוחה דשנה תמורת חתימה על הקרח. סיפור זה שמציג את עשיו בצורה מגוחכת נועד להצדיק את הסיפור הבא בו יעקב יגנוב את הברכה. שימו לב, הברכה ולא הבכורה. כלומר, יעקב נאלץ להתחזות לאחיו על מנת לקבל את מה שמגיע לו. זה לא יעקב אשם, אלא יצחק שלא מכבד את ההסכם בין בניו. נקרא את סיפור גנבת הבכורה. הסיפור משקף את העדיפות הישראלית על פני האדומים. סביר ששורשי הסיפור נעוצים בימי דוד, עת ישראל כבש את אדום. להלן, ציטוט. והיא כי זקן יצחק, ותכהן העיניו מראות, פרט חשוב להמשך העלילה, ויקרא את עשיו בנו הגדול, שימו לב, גדול, ויאמר אליו, בני, ויאמר אליו, הנני. מזכיר את אברהם שענה כך לאלוהים בסיפור עקדת יצחק, דילגתי על השיחה והנה העיקר, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. עוד דילוג, וילך עשיו השדה, לצוד צייד להביא. ורבקה אמרה אל יעקב בנה למור, דילוג נוסף, לך נא אל הצון, וקח לך משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. שוב דילוג. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות, לבגדי החמודות יהיה תפקיד מכריע בהמשך, אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת עורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. דילוג נוסף. ויבוא אל אביו, ויאמר, אבי, ויאמר, הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בחורך. דילוג. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר, כי הקרא אדוני אלוהיך לפניי. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ועמושך בני. האתה זה בני עשיו? אם לא. שימו לב, יצחק חושד. ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושהו ויאמר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. עוד דילוג. ויאמר, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. דילוג אחרון. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקה לי בני. ויגש וישקלו, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. סוף ציטוט. יעקב התחזה לעשיו על מנת לקבל את הברכה של יצחק. חשוב לזכור כי בימי קדם התפיסה הייתה של נגעת נסעת. המילה שיצאה היא כמו קליעה, לא ניתן להחזירה. גם אם הברכה הוצאה במרמה, כוח המילה תופס. יצחק העיוור נתפס כחלוש דעת שבנו סובב אותו על האצבע הקטנה. האמת היא שונה. למרות עברונו, יצחק חד וחשדני. קודם כל הוא שאל, מי זה? המהירות נראתה לו חשודה. התשובה, עשיו. הוא עדיין לא השתכנע, ותהה, מדוע הגעת כה מהר? הרי צייד הוא תהליך ארוך, כמה שעות לפחות. זה טוב מדי מכדי שיהיה אמיתי. יצחק רצה למשש את עשיו. הנה הרמז המטרים של עשיו כסוודר אנושי. רבקה, אחות של לבן הנוכל, ונוחלת בזכות עצמה, צפתה אפשרות זו מראש. כזכור, ליעקב היו עורות גדיי עיזים על ידיו ועל צווארו החלק. מפה אנו מבינים עד כמה עשיו היה סעיר. יצחק החשדן הבין שיש פה משהו לא תקין. במשפט המפורסם, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ועדיין יצחק לא השתכנע. היה צריך עוד מבחן אחד, מבחן הריח. אם יש חוש שכמעט לא מרמה אותנו, הוא חוש הריח. גם אם נראה מאכל מדהים, ככל שיהיה, שמצטלם הכי טוב באינסטגרם, אבל שריחו לא טוב, לא נאכל אותו. ופה באה לידי ביטוי החוכמה של רבקה. החוכמה של רבקה אימנו. היא הלבישה את יעקב בבגדי חמודות. לא ברור מה הקשר של החמודות לעניין, אלא שאין מדובר בחמודות, אלא בחמוצות. חילופי דלת צדיק. פה באופן ישיר, בדרך כלל באופן עקיף, כמו דהב, זהב, צהב. ובגדי חמוצות הם בגדים מוכתמים בדם וריחם חמוץ. זה מתקשר יפה לפסוק מספר ישעיה. ציטוט, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה? סוף ציטוט. בוצרה היא עיר מרכזית באדום. רבקה הוכיחה שהיא לא השאירה דבר וחצי דבר ליד המקרה. היא חיפשה את יעקב לעשיו גם בחוש המגע וגם בחוש הריח. רק אחרי שיצחק הריח את ריח עשיו, הוא היה מוכן לברך את עשיו במרכאות. ההמשך ידוע. יעקב קיבל את הברכה השווה המשקפת את יחסי ישראל אדום מימי דוד ואילך. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. עם ישראל הוא הגדול והחזק, ואילו העם האדומי הוא הקטן, בניגוד לסדר הלידה. ישראל שלט באדום מעת לעת, אבל אדום לא שלט בישראל מעולם. הברכה לעשיו הורכבה משאריות מחוממות. אמרתי מקודם שיש מדרש שם נוסף ליעקב. ציטוט, ויומר, הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. סוף ציטוט. לפועל על יעקב יש גם משמעות של לרמות. יעקב אולי אחז בעקב, אבל בטוח שרימה את אחיו. בהמשך יש סיפור על התפייסות בין יעקב לעשיו. סיפור מעניין היכול לשקף יחסי קרבה. לא מן הנמנע כי לאדומים היה סיפור דומה, אך הפוך. אבל זו השערה ותו לא. הקרבה הרבה בין ישראל לאדום משתקפת בעובדה המעניינת שפרק שלם בספר בראשית, פרק למדוו, מוקדש לתולדות עשיו וצאצאיו. אף עם אחר לא זכה להתייחסות כזו במסגרת הסיפור הישראלי. רק האדומים זכו ליחס כזה. אל נכון בשל הקרבה הרבה בין ישראל לאדום. באמצע סיפור האבות עוזבים הכל ומספרים על האחים שלנו. גם החוק המקראי מכיר בקרבה הרבה של ישראל לאדום. אמנם הציטוט הוא מספר דברים המאוחר, אבל זה רק מחזק את הרעיון, כי מאות שנים לאחר ההתנחלות, הזיקה בין ישראל לאדום שרירה וקיימת. ציטוט, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. סוף ציטוט. בהמשך, מותרים האדומים לבוא בקהל אדוני, דהיינו עם ישראל, בדור השלישי, וזאת בניגוד לבני מואב ובני עמון, שאסורים לבוא בקהל אדוני עד עולם. נושא מרתק, אך הוא חורג מתחום הפרק. יש בפרק שתי רשימות יחס של עשיו. בראשונה מזכירים את בניו, ובשנייה מזכירים גם את נכדיו. אחד מנכדיו של עשיו עוד יחולל צרות צרורות לעם ישראל. עמלק. אליפז, אבי עמלק, הוא אחיין של יעקב. עמלק הוא אחיין מדרגה שנייה של ישראל. דווקא בשל הקרבה הזו, הכעס על העמלקים הוא כה גדול. ומוכר המשפט, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. שתי הרשימות מעידות על שתי מסורות אדומיות שנטמעו בפרק הישראלי. בהמשך הפרק יש רשימה מרתקת של אלופי אדום. רשימה המשקפת חלוקה אדומית פנימית, עדות להיכרות הקרובה של עם ישראל עם אחיו האדומים. המילה אלוף משקפת מעמד ההנהגה כלשהו. המונח אלוף בפרק העניק את השם לדרגה השנייה בהיררכיה הצהלית. ציטוט, אלה אלופי בני עשיו, בני אליפז בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפו, אלוף כנז, אלוף קורח, אלוף געתם, אלוף עמלק, אלה אלופי אליפז בארץ אדום. אלה בני עדה. ואלה בני רעואל, בן עשיו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמה, אלוף מיזה. אלה אלופי רעואל בארץ אדום. אלה בני בוסמת אשת עשיו. ואלה בני אהליבמה אשת עשיו, אלוף יעוש, אלוף יעלם, אלוף קורח, אלה אלופי אהליבמה, בת ענה אשת עשיו. אלה בני עשיו ואלה אלופיהם הוא אדום. סוף ציטוט. שימו לב שאליפז הוא אלוף תימן. זה מעניין כי אליפז התימני הוא אחד מחברי איוב. תימן היא לא הארץ בדרום ערב, אלא עיר חשובה באדום, חורבת טאוילן של ימינו. בהמשך הפרק יש רשימה כופלת של אלופי אדום. שוב מסורת כופלת שמצאה את דרכה למקרא. רוב האלופים ברשימה השנייה לא נזכרו בראשונה, למעט כנז ותימן. הדבר המרתק ברשימה השנייה הם שני אלופים, אלוף תמנע ואלוף אהליבמה. תמנע היא פילגש עשיו, ואהליבמה היא אשת עשיו, שנזכרו בתחילת הפרק. זה מרתק, כי יש לפנינו שני בתי אב המתייחסים אל האם ולא אל האב. זה מזכיר מאוד את בנות צלופחד שהפכו לשם גיאוגרפי. תרצה הייתה בירת ישראל, ונועה וחוגלה היו אזורים הנזכרים בחרסי שומרון. חרסים מסוף ממלכת ישראל סביב שנת 750 לפני הספירה. בהמשך יש רשימה של תושבי אדום שקדמו לאדומים. גם להם היו אלופים. והמעניין הוא שחלק מהשמות ברשימת יושבי אדום הקדומים מופיע גם ברשימת היחס של עשיו. רמז לתמיעה של קבוצות שונות באדומים. תהליך דומה למה שקרה לכלבים והכנזים למשל שנטמעו בעם ישראל. ואין התמעות אלא נישואים בין הקבוצות. סוף הפרק גורם כאב ראש לא קטן לפרשני המקרא המסורתיים ומשמח מאוד את פרשני המקרא הביקורתיים. אם מי מהמאזינות או המאזינים מצפה לתינוק, הסקיטו היטב, אולי תמצאו שם מתאים לרך הנולד. ציטוט. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. וימלוך באדום בלע בן בעור, מזכיר את בלעם בן בעור, ושם עירו דנהבה. וימות בלע, וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה. וימות יובב, וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני. וימות חושם, וימלוך תחתיו הדד בן בדד, המכה את מדיין בשדה מואב. ושם עירו עבית. וימות הדד, וימלוך תחתיו סמלה ממסרקה. וימות סמלה, וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול, וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. וימות בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פעו, ושם אשתו מהתבאל בת מטרד, בת מי זהב. סוף ציטוט. מרשימה זו משתקף שלטון מלוכני אשר אינו שושלתי. מזכיר את השופטים בעם ישראל. הפסוק הראשון הוא שגרם כאב ראש לפרשנות המסורתית. איך יודע המחבר שמלכים אלה מלכו לפני מלוך מלך בישראל? איך הוא יודע שיש מלך בכלל? אין זאת כי הוא חי אחרי המלך הראשון, שאול. או, אם נהיה נדיבים מאוד, אבימלך בן גדעון שמלך בשכם. כך או אחרת, מדובר בדבר שאירע לאחר הכניסה לארץ, כלומר לאחר מות משה. ואם זה נכתב אחרי מות משה, אז אולי לא משה כתב את התורה. ואני מזכיר את הפרק המשולש על חיבור התורה. בדף הפרק שמתי קישור. בפרק הבא, יוסף נמכר לעבדות, ויעקב ובניו ירדו מצרימה. את האדומים נפגוש רק לאחר יציאת מצרים. עת בני ישראל רצו לעבור בארץ אדום. ציטוט. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, וירעו לנו המצרים ולאבותינו. ונצעק אל אדוני, וישמע קולנו, וישלח מלאך, ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש, עיר קצה גבולך. נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מבאר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. ואומר אליו מלך אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. ואמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה, ואם ממך נשתה, אני ומקנה, ונתתי מכרם, רק אין דבר, ברגלי יעבורה. ויומר, לא תעבור. ויצא אדום לקראתו, בעם כבד וביד חזקה, וימען אדום נתון את ישראל, עבור בגבולו, וית ישראל מעליו. סוף ציטוט. למרות הסקירה ההיסטורית, שנועדה לפרוט על מתח הרחמים בליבו של מלך אדום, מלך אדום לא רצה את האחים הללו. 400 שנה לא שלחו אפילו גלויה. עכשיו נזכרו? מלך אדום אף גייס את צבאו בעם כבד וביד חזקה על מנת למנוע את מעבר אחיך ישראל בתחומו. החשש האדומי מזכיר כמובן את בלק בן ציפור מלך מואב. ציטוט. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקץ מואב מפני בני ישראל, ויומר מואב אל זקני מדיין. עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. סוף ציטוט. הסירוב האדומי הוביל להקפת ארץ אדום, וגם סיפור נחש הנחושת בו לא ניגע. ככתוב, ויסעור בהור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. הביטוי לסבוב את ארץ אדום, משמעו הוא ללכת מאילת מזרח העמוק לירדן, בואכה ואדי סירחן, לעלות צפונה באמצע הישימון, ואז לחתוך מערבה כדי ליפול על הר נבו. חתיכה דרך. לא תופתעו ודאי לשמוע שישנה מסורת אחרת בספר במדבר, הגורסת שבני ישראל הלכו ישר ולא סבבו את ארץ אדום. ציטוט, ויסעו מעציון גבר, ויחנו במדבר צין, היא קדש. ויסעו מקדש ויחנו בהור ההר, בקצה ארץ אדום. דילגתי קצת, והנה זה מתחיל. ויסעו מהור ההר, ויחנו בצלמונה, ויסעו מצלמונה, ויחנו בפונון, חורבת פינן, כמה קילומטרים מזרח המעין יהב, בלב ארץ אדום. ויסעו מפונון, ויחנו באובות, ויסעו מאובות, ויחנו באיי העברים, בגבול מואב. ליד נחל זרד, ודי חסה של ימינו, הנשפח לדרום ים המלח. סוף ציטוט. הנה כי כן, בכמה פסוקים בודדים, תואר כיצד בני ישראל חצו את ארץ אדום ללא בעיה וללא בקשת רשות. היו חוקרים שהניחו שכפל המסורות משקף שני גלי יציאה. רעיון סביר כשלעצמו. הגל הראשון היה לפני ייסוד המלוכה באדום, נניח במאה ה-14, מה שמתאים לתיאור המקראי של ייסוד מקדש שלמה. לפיו המקדש נחנך כ-480 שנה לאחר יציאת מצרים. אם המקדש נחנך סביב 960 לפני הספירה, אז 480 שנה אחורה נותן לנו את המאה ה-14. אז בני ישראל לא נתקלו בשלטון מרכזי חזק ופשוט הלכו ישר. הגל השני היה לאחר ייסוד המלוכה, 112 לפני הספירה, אז הם הלכו מסביב. אולם ממצאים ארכיאולוגיים, כגון מבנה ציבור, תכנון עירוני, צבא ממוסד, הוכיחו באופן חד משמעי שייסוד המלוכה באדום היה במקביל או מעט מאוחר לייסוד המלוכה בישראל. כלומר, בזמן המשוער של יציאת מצרים, המאה ה-13, ואני מזכיר את הפרק על יציאת מצרים, בו דנו בתיארוך אפשרי, בדף הפרק שמתי קישור, כלל לא הייתה מלוכה באדום. זאת ועוד, התנחלות אדום בארצו הראה במקביל להתנחלות ישראל בארצו. כלומר, לא רק שלא הייתה ממלכה, אלא גם האדומים לא היו גורם משמעותי בשטח, אם בכלל. המסורת על המלוכה באדום בימי יציאת מצרים היא השלכה מאוחרת של המצב בעת כתיבת הסיפור. כאשר נכתב הסיפור, כבר הייתה מלוכה יציבה וחזקה באדום, והכותב המקראי השליך מימיו אל ימי משה. בתקופת ההתנחלות והשופטים לא נזכרו האדומים כלל. הם נזכרו שוב רק בקשר לכינון המלוכה על ידי שאול. בפסוק סיכום כללי וסכמטי נכתב, ציטוט, ושאול לחד המלוכה על ישראל ולחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובע ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיעה. סוף ציטוט. כלליות הפסוק ניכרת בעובדה שלמעט העמונים והפלישתים לא נזכר שום עימות של שאול עם המואבים, הארמים או האדומים. וגם אין סיבה שיתקיים עימות כזה. שאול ניהל מלחמה להצלת עיר בגלעד, סמוך לעמון, ואת עיקר מאמציו הקדיש למאבקים בפלישתים. אז, כשנלחמים על הבית, אין זמן לחפש הרפתקאות בחוץ לארץ. שאול הקים מנהל מלכותי יש מאין, ובדומה לדוד, גם הוא העסיק לא ישראלים בתפקידים שונים. בסיפור טבח כהני נוב נזכר אחד מהם. ציטוט, ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד ויומר לו, מדוע אתה לבדך ואין איש איתך? דילגתי קצת, ויתן לו הכהן לחם קודש, שוב דילגתי, ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני אדוני, הוא שמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. דילגתי על הקטע בו שאול כעס על אחימלך שסייע לדוד המורד במלכות, ורצון שאול להמית את כל אנשי נוב. ודילגנו לפרק כף ב', ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו והמיתו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא ולא גלו את אוזני, ולא אבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויהי סוב דואג האדומי, ויפגע הוא בכהנים, וימת ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בד, ואת נוב עיר הכהנים היכה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ושה לפי חרב. סוף ציטוט. לפי הסיפור, עבדי שאול חששו לפגוע בכהני אדוני, אז הזר והנוכרי לא היסס לבצע את המעשה. לאחר שדוד עלה למלוכה, סופר כי הוא הרחיב את גבולות השליטה הישראלית. ציטוט, ויעש דוד שם בשובו מהקוטו את ארם בגי מלח 18 א', וישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים. סוף ציטוט. אמנם כתוב ארם ולא אדום, אך אין ספק כי מדובר בטעות מעתיק שהחליף את הדלת ברש. אותיות דומות גם בכתב עברי קדום. מה עוד? שגי מלח נמצא באדום, לא בארם. השוואה לפסוקים המקבילים מלמדת כי באדום עסקינן. כך נכתב בתהילים. וישב יואב ויח את אדום בגי מלח 12 א', וכך נכתב בדברי הימים, ואבשי בן צרויה היכה את אדום בגי המלח 18 א', וישם באדום נציבים, והיו כל אדום עבדים לדוד. כפי הנראה, אין פה שלוש מלחמות עם האדומים, אלא מלחמה אחת, כשבכל פעם הכאת אדום יוחסה לאדם אחר. סביר כי הזוטר בחבורה הוא שהיכה את אדום. כלומר, הגנרל הישראלי בשדה הקרב היה אבישי בן צרויה. באופן טבעי, הניצחון יוחס למפקד הצבא יואב, ואחר כך למלך דוד. כמו השאלה, מי שחרר את הר הבית? מות הגור המחת בשטח? וזו התשובה הנכונה. עוזי נרקיס, אלוף הפיקוד, יצחק רבין, הרמטכ"ל, משה דיין, שר הביטחון, לוי אשכול, ראש הממשלה. כיבוש אדום בידי דוד נזכר גם בתיאור חטאי שלמה במה שמכונה הבטה לאחור, פלשבק בלעז. ציטוט: ויקם אדוני שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך הוא באדום, ויהי בהיות דוד את אדום בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים, ויח כל זכר באדום, כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באדום. סוף ציטוט. מעדות זו עולה כי הכיבוש של אדום היה קשה ולווה בהתנגדות רבה. ספק אם אכן כל זכר הוכרת, סביר כי מדובר במשפחת המלוכה ובראשי המתנגדים לשליטה הישראלית באדום. לא ברור מדוע דוד התנהג בחזו אכזריות עם האדומים. הפועל לקבר בבניין פיעל, המציין חיזוק הפעולה וחזרה שלה, ולא לקבור בבניין פעל, רומז להיקף ההרג. לאחר מכן, אין לנו ידיעות על אדום עד ימי אחאב. לא ברור האם השליטה הישראלית באדום והיהודאית לאחר הפילוג נמשכה באדום ברציפות לסירוגין או בכלל התקיימה. בסיפור מות אחאב, בתיאור ימי יהושפט נכתב, ציטוט: ויהושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחאב מלך ישראל. דילגתי קצת. ויתר דברי יהושפט וגבורתו ואשר עשה ואשר נלחם, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. דילוג: ומלך אין באדום ניצב מלך. סוף ציטוט. מדע הזה סותר ידיעה אחרת בתיאור המסע ישראלי-יהודאי כנגד מואב, מסע בו נטל חלק יהושפט. ציטוט: וילך מלך ישראל, זה יורם, ומלך יהודה, זה יהושפט, ומלך אדום, לא נזכר בשמו, ויסובו דרך שבעת ימים, ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. דילגתי לסוף הפרק. ויר מלך מואב, כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו 700 איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום, ולא יכולו. סוף ציטוט. רגע, אז בימי יהושפט, יש מלך באדום, או אין מלך באדום, ויש ניצב? התשובה נעוצה באופי השונה של שתי הידיעות. ידיעה אחת היא משהו מכונה כרוניקה. תיאור היסטורי של ימי יהושפט. אין מלך, אלא נציב. הידיעה השנייה היא מתוך סיפור נבואי, בו אלישע הוא הציר עליו סובב הסיפור, ושם יש מלך שתפקידו הוא ספרותי. לאחר המסע כנגד מואב, יש ידיעה נוספת הקשורה ליהורם בן יהושפט מלך יהודה. ציטוט: ובשנת 5 ליהורם בן אחיו מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. בן 32 שנה היה במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. דילגתי קצת. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. גם זו ידיעה כרוניסטית המתאימה לידיעה שאין מלך באדום. ויעבור יורם צעירה, אתר לא מזוהה, וכל הרכב עמו, ויהי הוא קם לילה, ויקה את אדום הסובב אליו, ואת שרי הרכב, וינס העם לאוהליו. ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשע לבנה בעת ההיא. סוף ציטוט. בימי יהורם האדומים מרדו והמליכו מלך. יהורם מלך יהודה, ניסה לדכא את המרד וחשל. באופן מוזר, העיר לבנה מרדה גם היא. לא ברור מה הקשר בין אדום המצויה בדרום עבר הירדן לבין לבנה שאתרה לא זוהה בוודאות, אך ברור שהוא בשפלה. האם העיר לבנה מרדה כשאנשיה נוכחו לדעת שמלך יהודה הפסיד לאדומים? מדוע עיר יהודאית תמרוד במלך יהודה? ואולי זו עיר פלישתית בכלל שניצלה את המצב? האם קיים קשר בין האירועים בכלל? האם הקשר הוא ספרותי בלבד? שאלות רבות וכל תשובה היא השערה. פרשה נוספת בתולדות יחסי יהודה אדום מצויה בימי אמציה מלך יהודה. ציטוט: הוא, אמציה, היכה את אדום בגי מלח, הנה שוב גי מלח, 10,000, ותפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמה יוקתאל עד היום הזה. סוף ציטוט. בדברי הימים, הסיפור רחב יותר וחולל שכירי חרב ישראלים. ציטוט: ואמציהו התחזק, והנהג את עמו, וילך גי המלח, ויח את בני שעיר, 10,000, ו10,000 חיים, שבו בני יהודה, ויביאום לראש הסלע, וישליחום מראש הסלע, וכולם נבקעו. סוף ציטוט. לפנינו סיפור לא ברור על השלכת אנשים למותם מראש הסלע. לסיפור כמו שהוא יש בעיה. שבויי מלחמה משמשים כפועלי כפייה, עבדים או פודים אותם ולא הורגים סתם. כמו במקרה דוד, לא ברור טעם השלכתם אל מותם, אם אכן זה קרה. בהמשך, דיווח בעל דברי הימים על חטא, או חטא במרכאות, של אמציה. אירוע שלא נזכר בספר מלכים. ציטוט: ויהי אחרי בו אמציהו מהכות את אדומים, ויבא את אלוהי בני שעיר, ויעמידם לו לאלוהים, ולפניהם ישתחווה, ולהם יקטר. סוף ציטוט. לאור הזיקה בין ישראל לאדום, ובין אדוני אלוהי ישראל להתגלותו מאדום, התגלות בה נדון בחלק ב' של הפרק, סביר שאמציה לא ראה בלוהי שעיר עבודה זרה, אלא מבחינתו אלוהי אדום, אח לישראל, הוא אלוהי ישראל, אח לאדום. לאחר מכן, בגלל חטא האלילות לכאורה, בעל דברי הימים העניש את אמציה. ציטוט: ומעט אשר שר אמציהו מאחרי אדוני, והקשרו עליו קשר בירושלים, וינס לחישה, וישלחו אחריו לחישה, וימיתוהו שם. סוף ציטוט. בעל דברי הימים לקח אירוע המופיע בספר מלכים ונתן לו הסבר. אמציה נרצח? ברור, הוא סגד לאלילים. זהו, עד כאן, האדום האדום הזה, על האדומים, חלק א'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, עמית פלאצ'י, אלון גלוסקה, אלי לבנה, וכנרת להב זוהר, שעזרו ליעקב להכין את הנזיד. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות נאות הכיכר, שתעלוזנה בנות נאות סמדר. הדועל הוא ilan@abc.co.il. גם טופס תור קשר ממתין בחיוך מבויש, רשימת התפוצה מחייכת גם כן, ואפילו ערוץ היוטיוב צוהל. אם אתם אוהבים את ההסקט וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר, על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי הערוצים הישירים והוותיקים פתוחים לפניכם לרווחה. דרך אחת, כזכור לכל, היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר com.fi. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריון, שם ניתן לאמץ יוצרים שונים, כמוני, במדרגות התמיכה שונות. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, תבורכו מפי מרדוך, ולתומכי הפטריון בראשות דוקטור ירון הראל, רפי שביט, פיצוי על ההשמטה, כן? ומוטי יחזקאלי. שנבו ונרגל מברכים אותם יום יום, שעה שעה, דקה דקה, ויש תוצאות. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בתמוז. שם הפרק, האדום האדום הזה, על האדומים חלק ב'. הפרק הבא בדבר היום יעלה בתדבב בסיוון. שם הפרק, גיבור צייד לפני אדוני, על נמרוד. ולסיום, אני מזכיר את אחינו הצעיר, הפודקאסט של התנך, עם דוקטור ליאור הרביד והשחקן שרון אלכסנדר, שממשיכים לייצר תוכן איכותי. להתראות.